טוב, ערב טוב רבותיי, אנחנו לומדים במסגרת הקדושה שלנו אגדות חז"ל, כועסו חכמינו, והאמת היא, שלמה, ברוך הבא, האמת היא שאנחנו בעצם, אני רוצה ללמוד איתכם סיפור אחר, לא אחר אלא המשך של הסיפור הזה, אבל לדעתי אי אפשר יהיה להבין את הסיפור השני בלי שנלמד את הסיפור הראשון, כי הוא בנוי אחד על השני. אז בעצם הסיפור הזה, אנחנו נלמד אותו קודם כל רווח בפני עצמו, רווח נכבד, אבל המטרה היא להגיע ללמד סיפור שעדיין לא לימדנו אותו כאן, בעזרת השם. אז זה ייקח לנו, ככה אנחנו נתגלגל עם הדבר הזה כמה שנתגלגל, אולי זה ייקח יותר מפעמיים, כלומר נראה, אולי שלוש, בסדר? אבל נתחיל מההתחלה. אנחנו הולכים לעסוק בדמותו של אחד מגדולי התנאים, רבי אליעזר בן הורקנוס, רבו של רבי עקיבא בעצם. כן, רבו של רבי עקיבא, לפחות במובן מסוים. ולעסוק בתחילתו ובאחריתו. אז היום זה יהיה תחילתו, מה שנספיק, ובפעם הבאה אולי זה יהיה אחריתו, מה שנספיק. נתחיל. מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס, שהיו לאביו חורשים הרבה. אתה יכול לקחת את זה טיפה אחורה, זה בסדר, עוד זה כן. כל תזוזה כאן זה עוד 20 בנות שלא רואות כלום, רק שתיקח את זה בחשבון. אז זה בסדר. תסתכלו עליי, הכל בסדר, הכל בסדר, תסתכל על זה. רכזו בי, אז מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס, שהיו לאביו חורשים הרבה, והיו חורשים על גבי מענה, והוא היה חורש בתרשים. שב, שב. ישב לו והיה בוכה. אמר לו, אביו, מפני מה אתה בוכה? שמא מצטער אתה שאין אתה חורש בתרשים, עכשיו הרי אתה חורש עמנו על גבי המענה. ישב לו על גבי המענה והיה בוכה. אמר לו, אביו, מפני מה אתה בוכה? שמא מצטער אתה שאתה חורש על גבי המענה? אמר לו, לא. אמר לו, ולמה אתה בוכה? אמר לו, איני בוכה, אלא שאני מבקש ללמוד תורה. אמר לו, והרי בן 28 שנים אתה, ואתה מבקש ללמוד תורה, אלא קח לך אישה והולד בנים, ואתה מוליכן לבית הספר. עוד כמה שורות, עשה שתי שבתות ולא טעם כלום, עד שנגרע אליהו הנביא זכור לטוב, אמר לו, בן הורקנוס, מפני מה אתה בוכה? אמר לו, שאני מבקש ללמוד תורה. אמר לו, אם אתה מבקש ללמוד תורה, עלה לך לירושלים אצל רבן יוחנן בן זכאי. בואו נעמוד כאן. תמונת הפתיחה היא של אדם שקוראים לו אליעזר בן הורקנוס. המדרש, זה, לא כתוב כאן את המקור, זה פרק דרבי אליעזר פרק א'. המדרש קורא לו כבר רבי, אבל זה ברור שזה על שם סופו. שהוא עובד בחרישה. וחורש בתרשים. ובוכה. למה האדם בוכה? מה הסיבה שהאדם, אנחנו מבינים מההמשך שהוא בן 28, כלומר לא ילד, אדם מבוגר, למה שאדם מבוגר יבכה? ולמה שאדם מבוגר בגיל שלו, ודאי גם בתקופה שלו, הוא יהיה עדיין רווק? למה הוא לא נשוי? אליעזר בן הורקנוס. המדרש עונה על זה בדרך שלו. מה הדרך של המדרש? המדרש מתאר את הדו שיח בינו לבין אבא שלו. אמר לו, אביו, מפני מה אתה בוכה? שמה מצטער אתה שאתה חורש בתרשים, עכשיו הרי אתה חורש עמנו על גבי מענה. מה חסר לכם פה? מה חסר? שמתם למשהו חסר? מה? לא שמעתי? דברו, אני... תענו, תגיבו, כן. מה חסר? אמרתם, אז... דממה. התשובה של רבי אליעזר. כלומר, יש כאן אבא שהוא שואל שאלה ועונה גם את התשובה. בדרך כלל אתה שואל שאלה, אז אתה אומר, זה לא אירוע צדדי, זה לא איזה אירוע, זה אירוע משמעותי. אדם בן 28, רואים אותו באמצע היום, יושב ובוכה, זה ודאי נכון, גם אם הילד הקטן שלי יבכה, אני אבוא ויגיד, מה קרה, נפלת, מישהו הציק לך, בוא תספר מה היה. אבא שלו, הוא אומר לו, למה אתה בוכה? אני יודע למה אתה בוכה, בגלל זה וזה וזה, אז מחר אתה זה וזה וזה. וזה כנראה הסיבה לבכי. כי בדרך כלל, בכי הוא תוצאה של חוסר אונים. זה הדרך שלנו להתגבר על חוסר אונים. בדרך כלל, בכי, אתה אדם בוכה. אדם בוכה כשלא עלינו נתקל במוות, במשהו שהוא לא יכול לשנות או לתקן. אז הבכי, אולי קצת כמו הצחוק, אולי קצת כמו הצחוק, הוא עוזר לנו להתגבר, לעכל, כי אין לנו יכולת לשנות, אז אנחנו בוכים את זה, בוכים את זה החוצה. אם יש לך אפשרות לשנות, מה אתה בוכה? תתקן, תעשה, תפעל. אבל העניין הוא כנראה, כמו שאנחנו רואים, זה שרבי אליעזר, עדיין אליעזר, הוא מרגיש כאן נעול. הוא מרגיש כאן חסום. ומי חוסם אותו? אבא שלו. אבא שלו נותן לו בחירה. בחוויה, עכשיו אני רוצה רגע לראיין את האבא שלו. תגיד, מה יש לך להגיד על הבן שלך? אני? אני האבא הכי פלורליסט בעולם. אני האבא הכי נותן בחירה לילדים שלי. אמרתי לו שאתה יכול להיות חורש או למעלה, או באמצע, או למטה. מה, זה לא בחירה? אבל אתה תהיה חורש. כי אני חורש, כי הסבא שלי חורש, כי האבא של הסבא שלי חרש, את האדמה הזאת, וכולנו חרשנו, וגם אתה תחרוש. בחירה חופשית, למעלה, למטה, באמצע, מה? בסדר? עכשיו, חבל מאוד שהתרחקת, מלאכי, כי עכשיו בדיוק אני צריך אותך. מה זה בערבית טרש? אה? אתה יודע? מה זה? חרש. ויש כאן משחק מילים. אליעזר חורש על גבי הטרשין, והוא אומר לו, בוא תחרוש איתנו על גבי מענה. כלומר, החוויה של אליעזר שהוא חורש, אבל הוא נמצא בסביבה של חרשים. כלומר, אף אחד לא מקשיב לו. אף אחד לא רואה אותו. אף אחד לא מבין מה המצוקה שלו בכלל. ואבא שלו אומר לו, למה? אני עונה לך, מחר תחרוש איתנו על גבי המענה. אבל עצם החוויה הזאת עצמה של אבא ששואל ועונה את התשובה. שואלים כאן מהפסבוק, לא יודע מי, אולי זה נאור, נאור זה אתה? מה הכוונה, חורש בתרשים, לא נהוג לחורש בתרשים? ברור שיש את המקום הקל, אבל אם אתה טייקון רציני של זה, אתה לא מבטר, אתה מעבד עוד שטחים, וזה כאילו העיבוד הראשוני, הרי כל שדה בהתחלה היה בתרשים, עד שעשו עליה, העלו טרקטור וסיכלו את האבנים ואפשר היה לחרוש, בסדר? אז אליעזר הוא כאילו נוהג על הדיניים. יש כאלה שיש להם איזה ג'ון דיר כזה, ירוק כזה קטן, ואליעזר הוא על הצמה. ציון בבחן על דסי כבד, הוא זה שעובד עם הבאגי כזה, ככה. בסדר? אבל החוויה שלו, במשחק מילים הזה, שהוא חורש בתרשים, כלומר הוא נמצא בסביבת חרשים בעצם, והחוויה של אבא שלו היא הפוכה, אני דווקא עניתי לו. מה הבעיה? עניתי לו, מה? שאלתי וגם נראה לי את התשובה וגם עניתי. וזה המצב שמוליד בכי. הקצר הזה בתקשורת. בלי משים, אנחנו מגלים עוד כמה דברים. כן? ישב לו על גבי המענה והבוכה, אמר לו אביו, מפני מה אתה בוכה? שם המצטערת שאתה חורש על גבי המענה, אמר לו לאו. סוף סוף הוא מצליח להגיד, אז הוא אומר לו, למה אתה בוכה? אמר לו, איני בוכה, אלא שאני מבקש ללמוד תורה. סוף סוף, אליעזר, אני מרגיש לא מנוח שאני קורא לו אליעזר, כי זה רבי אליעזר הגדול, רבי, אבל אנחנו לומדים כאן את הסיפור לפני שהוא נהיה רבי, בסדר? כמו שיש מקומות שקוראים לרבי עקיבא, עקיבא. עקיבא יהיה את הקורא, הבנים, נכון? אז סוף סוף הוא עוזר אומץ לעמוד מול אבא שלו. להגיד לו, אבא, אני רוצה לעשות משהו אחר. אני רוצה ללמוד תורה. זה שינוי דרמטי מכל מה שנהגה המשפחה, מה שנוהגים האחים שלו, מה שהאבא נהג, נכון? סוג של מה התגובה של הרצויה, או מה התגובה הנכונה של אבא, שהבן מגיע ואומר לו, אני רוצה לבחור דרך אחרת משלך. אז אנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים מה התגובה הרצויה, אבל אנחנו יכולים להבין מה התגובה הלא רצויה. מה הוא אומר לו? אומר לו, אתה? אתה כבר בן 28 ואתה מבקש ללמוד תורה? קח לך אישה והולד בנים ואתה מוליכה לבית הספר, והם ילמדו תורה. כלומר, במילים שלנו אומר לו, תשמע, אתה גמור. אתה כבר, שינוי בגיל שלך כבר לא יהיה. אתה את הרכבת פספסת. אולי סוף סוף תתחתן, ותוליד איזה ילד אחד או שניים, ואת הילד שלך תשלח אותו לתלמוד תורה, אבל אתה כבר גמרת. כלומר, זה מה שנקרא תגובה של אבא מעודד ותומך ועוזר, שאומר לבן שלו, תקשיב. בגיל 28. אם עד היום לא למדת, אנחנו נראה במשך שהוא גם לא יודע לקרוא. אז זה כבר לא... ממך זה כבר לא יצא. כמשיח לפי תומו, גילה לנו אביו של רבי אליעזר, של אליעזר, מה היחס שלו אל הבן שלו, כן? זה פתאום מסביר לנו גם למה הוא רווק. למה אדם בן 28 רווק? אז בוא נגיד דבר והיפוכו לגבי חתונה. כדי להתחתן, צריך שיקרו שני דברים. מצד אחד, צריך שהאישיות של האדם תתחיל להתפרק קצת, כי נגיד, נדבר על הבנים כאן, נער בן 16, הוא מלא מעצמו. יש לו תנועת נוער, יש לו חבר'ה, עושה כדורסל, עושה טיולים, כל טוב. אין לו מקום באישיות שתיכנס שם אישה. הגילאים עוברים, מגיעים לסוגים מסוים, ואז משהו מתחיל טיפה להתפרק, הרווקות נראית פתאום ריקנית. בסדר, מה, עוד פעם טיול עם החבר'ה, עוד פעם כדורסל, עוד פעם מוצא שבת יוצאים, וזה, עוד פעם, די, כאילו, הבנתי. משהו מתחיל קצת להתפרק, ואז, מכיוון שמשהו מתחיל להתפרק ולהתרחב, לתוך הדבר הזה יכולה להיכנס אישיות חדשה, נכון? זה כנראה הסיבה, מדוע אנשים לא מתחתנים בגיל 16 וכן מתחתנים בגיל 22, אגב, ורווקות מאוחרת, עוד פעם כאילו סוגרת. אדם שהשנים חולפות ועוברות ועדיין לא התחתן, אומרים, טוב, אני אשאר ריק, מתחיל למלא את ה... למלא את הזמן שלו, למלא את האישיות שלו, למלא את... ואז עוד פעם זה נהיה מלא, ואז שוב פעם נהיה קשה להיכנס. זה כאילו הדינמיקה של הרווקות המאוחרת שהיא מזינה את עצמה. ואז כבר הוא נגור במקום של רווקים, כן? וזה, ואז כבר יש כבר מפגשים, ואז פתאום בכלל לא מרגישים שזה חסר אולי. שמעתי כבר כמה וכמה סיפורים על כאלה שהחליטו שהם רוצים להתחתן, והאקט הראשון שהם עשו זה שהם עזבו את המושבות הרווקיות למיניהם בכל מיני מקומות. אנחנו רוצים להרגיש בודדים. אם נרגיש בודדים, נרגיש מצוקה. אם נרגיש מצוקה, אז משהו ייפתח ואפשר יהיה להתחתן. אז זה מצד אחד. אבל מצד שני, אתה לא יכול להזמין מישהו להצטרף אליך לחיים, אין לך שום מושג. נגיד אדם שהוא עכשיו התחיל לחזור בתשובה. הגיע למכון מאיר חודש. אז למרות שכאן הרבנים מסוגלים להציע לאדם גם אחרי חודש שהוא בתשובה, להציע לו כבר ש... לא, אתה כבר חודש בעניינים שלי שלך. דקה וחצי אחרי שמישהו מגיע כבר אפשר... מישהו יכול להגשת אליו, אתה רוצה... אבל אני בדמת, אם אדם נמצא בתוך תהליך רוחני, בתוך תהליך של התבררות, הוא לא יכול להזמין מישהי להצטרף לעולם שהוא עדיין בעצמו לא סגור עליו. מה, איזה בית יהיה? לא יודע, אני רק בתהליך, אני עוד לא יודע מה זה שבת, קשרו, אנחנו... צריך לעבור איזשהו זמן. מכיוון שאליעזר בעצמו נמצא באיזשהו מקום שהוא לא יודע איזה עולם הוא שייך, הוא עובד במחרשה, הוא חורש, אבל הוא לא שם, אז הוא לא יכול להזמין אף אישה להתחתן. עם מי את מתחתנת? עם חורש מתוסכל. עם אחד שחורש, אבל הלב שלו נמצא בכלל במקום אחר, שזה לימוד תורה, אבל לימוד תורה רחוק ממנו כחוק מזרח עם הערב, כי הוא לא יודע אפילו לקרוא. אז זה תוקע אותו. ולכן הוא לא מתחתן. כדי להתחתן צריך איזשהו כיוון בחיים. אתה רוצה להזמין מישהו להצטרף לחיים שלך, עבור לחיים שלך, אז צריך שיהיה כאן איזשהו דיבור משותף. זאת נקודת המוצא של הסיפור הזה, והיא חשובה לנו מאוד לסיפור הבא. נקודת המוצא היא, אדם בן 28 שאבא שלו אומר לו אין לך סיכוי. האמירות של הורים לילדיהם הן אמירות חזקות מאוד. לא רק בילדות, ששם האבא גם או האמא, לא משנה, גם גבוהים מהילד וגם הילד תלוי בהם, אז זה ברור שאם אבא לא עלינו צועק על הילד שלו, אז תנסו לדמיין חוויה כדי להבין מה זה שאבא צועק על ילד. אז תנסו לחשוב ש יש איזה מישהו, עכשיו אתם בתור אנשים מבוגרים, יש, נגיד, איזה מישהו שאתם תלויים בו. הוא הבוס שלכם, אתם תלויים בו בפרנסה. אבל ברמה שכל יום אתם צריכים להגיע והוא נותן לכם לאכול. והמישהו הזה הוא גם גבוה מכם פי 2.5. יש לו קול כזה, והוא מגיע לכם, מסתכל לכם מלמעלה, וצועק עליכם. כי אנשים מבוגרים זה מפחיד אותם. זה פחות או יותר מה שקורה כשאבא צועק על ילד קטן בכיתה א', אבא גדול מהילד פי, יותר מפי 2, הילד תלוי באבא או באמא, ועיניים רושפות איזה אש וכעס, מסכן, הוא לא... זה ממוטט אותו. יש לדיבור של הורים יש משקל גדול מאוד, אבל מתברר שזה לא רק בגיל צעיר, אלא גם בגיל מבוגר. גם אדם בן 28, שאבא שלו אומר לו, תשמע, ממך לא יצא כלום, הדבר הזה לא עובר לו ליד האוזן. הדבר הזה הוא משמעותי. זה תוקע לו את החיים. יש יכולת להורים לתקוע את החיים של הילדים שלהם. יש דבר כזה. כמובן, הכי טוב, יש יכולת להורים להציע, אבל יש גם יכולת להורים לתקוע להם. ו... לפני כמה שנים פגשתי איזה חבר ש... ראיתי שהוא ככה נראה, הפנים שלו זעופות. אמרתי לו, מה קרה לך? אז הוא אומר, נשבר לי כבר מהמקצוע שאני עוסק בו. הוא עסק בסיולו, לא משנה כרגע סוג המקצוע, אבל... אמרתי, אז למה אתה לא מחליף? אז הוא אומר לי, אני גדלתי בבית שאו שאתה במקצוע הזה, או שאתה מת מרעב. אין משהו באמצע. אין משהו באמצע. אתם מכירים את הבדיחה על... בעוד 20 שנה נבחרה יהודיה להיות נשיאת ארצות הברית. אז אני רואה טלפון לאמא שלה, אמא, נבחרתי לנשיאות, יום חמישי, טקס השבעה, את יכולה לבוא, אמא שלה, לא, פתאום, חמישי, זה בישולים לשבת, אין לי זמן. נו, אמא, בבקשה, תבואי, נשיאת ארצות הברית. נו, לא יכולה, טוב, טוב, אני אבוא עם הפולניה, נו, מה אני לא אעשה בשביל הבת שלי. אז היא מגיעה, ויש את הטקס, וכל הצרמוניה, וזה. ויש לה מאבטחים מסביב לאמא. ואז כשהבת שלה עולה להישבע, אז היא אומרת למאבטח, אתה רואה שם את הבחורה שם למעלה? אומר לה, כן, בעלה רופא. זה... או שאתה רופא, או שאתה גובה ברעב בערך. יש כאילו, זהו, זה... מתאים לך, לא מתאים לך, אתה רוצה את זה, לא רוצה את זה, לא שואלים, מכוונים אותך מילדות. זה יכול לתקוע את החיים. רטרואקטיבית, אדם הוא אומר, אולי הייתי עושה בחירה אחרת בגיל יותר צעיר. בחירת מקצוע. קח לך אישה והולד בנים ואתה מוליכן לבית הספר. הם כבר, אולי מהם יצא משהו, ממך כבר לא יצא כלום. הדבר הזה מוביל את אליעזר בן אורקנוס לדבר שהוא כנראה הכי קרוב למה שאנחנו מכנים היום, דיכאון. עשה שתי שבתות שלא טעם כלום. שתי שבתות הכוונה שבועיים. לכל אחד מאיתנו, יש, אתם ודאי מכירות את זה, מכירים את זה, יש את הפסיכולוג היהודי הנודע, ויקטור פרנקל, שהמציא שיטת לוגותרפיה, היא בנויה גם על כל מיני משפטים קודמים, אפילו משפטים סיניים, או כל מיני פילוסופים, שאמרו שאם אדם יש לו איך, הוא יכול לעשות כל מה, מה?
יש לו למה.
כי אם יש לו למה, הוא יכול לעשות כל איך, סליחה. צודק, תודה איתי. אפילו שאתה צעיר, אתה מביא ברכה. אז... אבל אם אדם אין לו למה, אז... לכל אחד מאיתנו שאנחנו קמים בבוקר, יש לנו למה לקום. גם אם הבוקר הזה הוא 12 בצהריים, אבל אם קמנו 12 בצהריים, יש לנו למה, יש סיבה. מי שלא קם בבוקר זה אדם שאין לו למה לקום. זה יכול להיות אדם שעבר טראומה, אדם שעבר אבל, אובדן, מרגיש שאיבד את עולמו. זה יכול להיות גם אדם, כמו המקרה הזה, שהוא מרגיש שהעיסוק שלו הנוכחי פשוט לא ממלא אותו, מרוקן אותו, אבל הוא נמצא בתוך בית כלא, כי אף אחד לא מאפשר לו ללכת לעסוק בעיסוק אחר. ועיסוק זה דבר מאוד מרכזי, כי זה חיים שלמים. זה 9-10 שעות ביום כפול חיים שלמים. וכדאי, אני כבר אומר כאן ליושבים הנכבדים כאן, שחלקכם אחרי, לפני שלב בחירת המקצוע, חלקכם אחרי, שימו את המבחנים בהצלחה, אבל... כדאי מאוד לחשוב בין שאר השיקולים, כמו נוחות וכמו סתם, מה ילך לי ומה התקבלתי בפסיכומטרי וכו'. איזה דבר אני הולך לעשות שאני אהנה ממנו ויהיה לי בו שמחה? כי זה 9-10 שעות ביום, כפול חיים שלמים. כדאי מאוד שיהיה לנו נעים שם. אם לא נעים לך במקום הזה, אתה רק מרוויח בו הרבה כסף, או לא יודע מה, אבל לא כיף, לא נעים, לא זה, אז אתה תקוע. תשמעו סיפור. בבית עלמין כנרת, מקום, לא צריך לבקר בו, מקום מרשים, קבורים שם אבות הציונות, כצנלסון, ברל, משה הס, מבשרי הציונות, בן ציון ישראלי ואשתו, מיישבי ומייסדי העמק ומייסדי קבוצת כנרת, רחל המשוררת, נעמי שמר, בסדר? יש שם גם בבית עלמין כנרת, שאול אביגור, עוד, ממש גדולי האומה הזה, אבל יש שם גם בבית עלמין כנרת, לא מעט מצבות שכתוב עליהם, איבד עצמו לדעת. כתוב את זה. לא אחת ולא שתיים. ופעם שאלתי מישהו, מה הסיפור? למה זה? יש פה יותר מדי. וגם כתוב. הסבר שאני שמעתי, אני לא יודע, זה לא איזה הסבר מדעי, אבל זה מה שאני שמעתי, היה שהלהט האידיאולוגי אז, בתקופת ההקמה, היה כל כך גדול, שהגיעו אנשים מתוך להט אידיאולוגי, מאירופה, להיות חלוצים כאן בארץ ישראל, אבל היה להם השכלה לפני כן, הם למדו וכל זה, והם באנו לתרום. בשלם שם, הם רצו ללכת ללמוד, רצו לעשות משהו אחר קצת. התכנסה אספת חברי קיבוץ. אמרו להם, לא. אתה תהיה בגן ירק מעכשיו עד סוף החיים שלך. זהו, זה צורך התנועה. אתה תהיה במכבסה מעכשיו עד. חלק מהאנשים, זה שיגע אותם, כאילו, מה, אין לי לאן ללכת. רק שתבין, תכירו שנעמי שמר שגדלה שם בקיבוץ כנרת, קבוצת כנרת יש לומר, הייתה ילדה מאוד מוזיקלית וכו' וכו', והיא בשלב מסוים הגישה בקשה לקיבוץ ללכת וללמוד מוזיקה. איזה תשובה היא קיבלה? לא. אנחנו לא צריכים מוזיקאים, אנחנו צריכים חקלאים. אז היא היה לה את הכוח, את האומץ, את הכסף אולי לעזוב את הקיבוץ. והלכה ולמדה, ואנחנו יודעים מה עם ישראל הרוויח מנעמי שמר. אבל תחשבו על נעמי שמר שלא יכולה ללמוד מוזיקה, כי אין לה כסף או כי אין לה אפשרות. איזה תסכול זה, איזה כוחות חיים רוצים לצאת, שלא יכולים לצאת החוצה, כי... אז חלק מהאנשים, בגלל המסגרת הזאת המאוד מאוד מהודקת, לא עמדו בלחץ. תסתכלו שם, כשאתם מגיעים לבית עלמין כנרת פעם, תראו, יש הרבה מצבות כאלה, יחסית. המצב תקוע. נכון? כתובת אין לו אצל אבא שלו, אבא שלו או שואל ועונה בשבילו, או אחרי שהוא כבר סוף סוף מעיז לגלות את סגור ליבו, אומר לו, מה קרה לך, אתה מקרה אבוד כבר, זה? אולי מהבן שלך יצא משהו? והוא כבר אין לו אנרגיה, הוא לא יכול לקום בבוקר ללכת ולחוש, הוא לא יכול, זהו, זה כבר לא הוא. ואז מגיע אליהו. השורה הזאת בסיפור עשתה לי איזה גילוי קצת. גילוי אליהו, כן? כשאומרים בדרך כלל גילוי אליהו, אז אנחנו מבינים שמי זוכה לגילוי אליהו? אנשים צדיקים, אנשים גדולי עולם, אנשים גדולי תורה, הם זוכים לגילוי אליהו. זוכים שאליהו הנביא נגלה עליהם. אבל השורה הזאת היא מספרת אפשרות אחרת לגילוי אליהו. כי הרי כאן אליעזר בן הורקנוס זוכה לגילוי אליהו כשהוא עדיין עם הארץ, נכון? הוא לא, עדיין לא גדול בתורה, הוא, לא, הוא רק מאוד מאוד רוצה. אז קודם כל מתברר שמי שמאוד מאוד רוצה יכול לזכות לגילוי אליהו. רק השאלה, מה זה גילוי אליהו? אז אנחנו רגילים לחשוב שגילוי אליהו זה שאתה רואה איזה מישהו זקן עם זקן לבן וזה שאומר לך ברוך הבא, נכון? משהו כזה, ואשרי מי שראה פנה בחלום, נתן לו שלום, החזיר לו שלום, כאילו, וזה אליהו, אליהו הנביא. אבל בהרבה מקורות, גם כאן, וגם הרב קוק מדבר על זה, גילוי אליהו זה יכולה להיות סיטואציה שקורית לך ופתאום מטלטלת אותך. אפילו ספר שקראת, אבל באופן כאילו, לא היית אמור לקרוא, פתאום אתה נופל על איזה ספר והוא מאיר לך, או אפילו מחשבה. הרב קוק קורא לזה מחשבת אליהו הנביא. פתאום באה לך מחשבה שאתה אומר, וואי, הדבר הזה הוא תובנה. והיא לא על הרצף. זה לא איזה מחשבה שאתה אומר, בסדר, ברור שבסוף הייתי מגיע אליה. היא מחשבה חדשה. היא איזה מחשבה מהפכנית, שאתה... לפני כן לא חשבת אותה. בסדר? זה נקרא גילוי אליהו. ואם זה הכוונה בגילוי אליהו, אז כל אחד מאיתנו יכול לזכות לזה. או אולי זכה לזה. שפתאום בא לך איזה... כל פנים, יש. זה הדבר הזה קיים. פעם היה לנו איזו סיטואציה משפחתית שהיינו צריכים לבחור בין שתי אפשרויות. או זה או זה. ואני כבר לחצתי שאני אקבל החלטה, צריך לקבל החלטה, וכבר גררנו את הזמן, ופתאום אשתי אמרה איזה משפט. אמרתי לי, יבוא משהו שלישי. לא היינו מרוצים לא מזה ולא מזה. כל אפשרות בפני עצמה הייתה נחמדה, אבל לא הייתה מה ש... ואז אשתי אמרה איזה משפט כזה, אומרת, יבוא משהו שלישי. מין משפט אליהו כזה. אמרתי לה, איך יבוא? מה יבוא? מאיפה יבוא? מה זה הדבר הזה? אמרתי לה, אמרת לי, יבוא. הגיע. אז המשפט הזה שפתאום נזרק לחלל האוויר, הוא משפט אליהו הנביא. בסדר? הופיע דרכה בהקשר הזה. יש כל מיני מחשבות שפתאום מגיעות לך, אתה אומר, אני... פתאום אני מבין שזה צריך להיות ככה, או אני צריך להיות שם, או ללכת לאיזה מקום, או... איך אתה יודע? יודע, לא יודע, פתאום נפל לי איזה משהו. הדבר הזה הוא קולו של אליהו הנביא שדופק עלינו. מה הגילוי אליהו שקורה לו כאן? עשה שתי שבתות, שלא טעם כלום, שנגלה עליו אליהו זכור לו טוב, ואמר לו, בנור כנוס מפני מה אתה בוכה? אמר לו, מפני שאני מבקש ללמוד תורה, אמר לו, אם אתה מבקש ללמוד תורה, עלה לך לירושלים אצל רבן יוחנן בן זכאי. אז אני רוצה לפרש את זה, בסדר? אני רוצה לפרש את זה הכל, איזה מין מחשבות בתוך רבי אליעזר בן הורקנוס, אבל זה מחשבות שהוא עד היום לא חשב אותן. והן חדשות לו. והמדרש קורא להם אליהו הנביא. יש כאן שתי מחשבות, שהן דרמטיות ביותר. מחשבה ראשונה, בואו נתחיל דווקא מהמחשבה המאוחרת בסיפור, פתאום בא לאליעזר בן הורקנוס תובנה שהוא צריך ללכת ללמוד תורה אצל רבן יוחנן בן זכאי. למה זה מחשבת אליהו הנביא? אומר שלימה, זה כמו אדם שעכשיו נכנס בשערי מכון מאיר, שלא יודע מימינו ומשמאלו כלום, ופחות מזה, כי הוא גם לא יודע לקרוא פה, ואומרים לו, באת ללמוד תורה? תלך כאן, בעבר זה, קירת משה, יש כאן נשיאות מרכז הרב, תלך לכינוס של שיעור ת', הם עכשיו עוסקים במסכת יבמות, בסוגיה צרה צרתה של אשת אחיו שלא היה בעולמו. שם תתחיל. אצל, לא יודע. מה זה הדבר הזה? לשלוח את רבי אליעזר, תודה ברוך תהיה. לשלוח את רבי אליעזר ללמוד אצל הרב הכי גדול באותה תקופה, בכל הדור, בחלק גדול מן הדורות, רבי יוחנן בן זכאי, שהגמרא אומרת עליו שלא הניח משנה, הגמרא, תוספתא, בבלי ירושלמית, אתה שלא למד, אלא היה הולך דלת עמוד בלי תורה ובלי תפילין, ושיחת חולין שלא צריכה לימוד, ומלכי השרת שומעים בקולו וכו'. אצלו תלך ללמוד. אין איזה מדרג. כיתה א', כיתה ב', כיתה ג', בסוף תגיע, אולי בעוד כמה שנים תגיע למדרגה הזאת, אולי. ישר משם. זה כאילו, זה הזונה לכישלון, זה רק יכשיל אותך, כן. לא. זה רבן יוחנן בן זכאי, הוא תקופת, זה תנאים פה עכשיו. יש לכיס, זה אחרי החורבן בכלל. אבל יש כאן לדעתי עוד מחשבת אליהו הנביא. הוא פתאום מבין, הרי איך אליהו קורא לו? בן הורקנוס. מה הוא מוחק? יפה. הוא פתאום מבין, אין לי, אני לא קיים. הוא מבין, אבא שלי מוחק אותי. אני אין לי שם. אתה יודע איך קוראים לי? בן הורקנוס. לא קוראים לי אליעזר. התובנה הזאת היא מכה בו. בשביל מי אני עובד כל החיים? בשבילי או בשביל אבא שלי? עכשיו, הדבר הכי מתוקן זה שאדם, המערכת חיים המתוקנת זה שהורים נותנים מרחב לילדים שלהם, נכון? משחררים. והילדים, צד שני, מכבדים את ההורים. בסדר? אתמול בדיוק פגשתי איזה יהודי שעברת את השם שלו. היה לו שם משפחה לא עזיב, הוא עברת את השם. אבל הוא אומר, אבל אני לא רוצה לפגוע באבא שלי. אבל אני אוהב את אבא שלי. אבל אני לא רוצה להישאר, היה לו כזה שם כזה לועזי מסורבל קצת, כן? כזה... אז הוא לקח את השם של אבא שלו הפרטי, והפך את זה לשם משפחה. בסדר? נגיד ש... אני לא אזכיר כאן שמות כמובן, אבל נגיד של אבא שלו קראו שמעון, אז הוא קרא לעצמו שמעוני. החליף משם כזה. ואבא שלו מבסוט, הנה, ילד שמר על השם, אחי זה, והוא מבסוט שהוא יצא לחירות עם שם שהוא יותר מזדהה איתו, ולא איזה שם כזה גלותי ועתיק וכו' וכו'. זה המצב המתוקן, שההורים נותנים מרחב לילדים, והילדים מכבדים את ההורים. פה זה בדיוק הפוך. הוא מרגיש שאבא שלו מוחק אותו. אתה לא אליעזר, אתה רק בן אורקנוס. והתובנה הזאת שמכה בו, מבינה, יוצרת אצלו תובנה, שאם הוא רוצה לחיות את חייו ולתקן אותם ולשנות אותם, הוא חייב ללכת מכאן. וזה עניין שלישי. תראו, זה כאן במדרש, או כאן, או במקום אחר, מתואר שהאירוע הזה היה בגליל. שהשדות שלהם היו אנשים, כן, מהגליל, זה כתוב כאן בהמשך. הגליל היה מקום של תורה. היה מקום של תורה. נגיד שאתה רוצה ללמוד תורה, אז תלך לציפורי, תלך לבית שערים, תלך לדבריה, יש. עד ירושלים. זה ברור לאליעזר בן אורקנוס, שבכל מקום שהוא יהיה בגליל, איך יזהו אותו? אתה הבן של אבא, מה שלום אבא שלך? מה שלום השברים? מה שלום האדמה? עוד פעם, אף אחד לא יתייחס אליו, למי שהוא. כי הדמות של אבא שלו מאוד מאוד דומיננטית. לכן הוא חייב לעבור מקום. למקום שאף אחד לא מכיר אותו. למקום שאף אחד לא יודע מי הוא. למקום שסוף סוף הוא יוכל להגיד, קוראים לי אליעזר. וכשישאלו אותו משהו במשפחה, מה הוא יגיד? לא משנה. לא משנה. אכפת לך משנה המשפחה שלי. תכיר אותי, נעים מאוד. בעיה, אדם שיש לו שם משפחה מפורסם, אז הוא בבעיה. כל מקום שהוא מגיע, כי יש לו איזה, לא יודע מה, איזה דוד מפורסם, או איזה אבא מפורסם. כל מקום שהוא מגיע, ברגע שמגלים שהוא הבן של, הוא מפסיק לעניין. אז תגיד, מה שלום אבא שלך? אז תגיד, מה שלום איזה, מה שלום? נכון? נשמה שנתת בי. הוא מרגיש. עכשיו, עוד פעם, זה לא שהוא, זה, הוא כנראה גדל, גם בגליל ישנם חכמים. מן הסתם, אליעזר בן אורקנוס הולך עם אבא שלו בשבת לבית כנסת, שומע את הדרשן דורש, ובכל פעם שהוא שומע את הדרשן דורש, בכל פעם שהוא רואה איזה ספר, הנפש שלו יוצאת. נשמה מיוחדת, בלי ספק. בסדר, אבל זה קיים אצל כל אחד ואחד מאיתנו, לכל אחד מאיתנו יש איזושהי משיכה לאיזה משהו. השאלה, האם אנחנו מקבלים את האפשרות ואת המרחב לממש את המשיכה הזאת. אדם בן 28, האם יש לו סיכוי? האם הוא יכול לשנות את אורחותיו? מחשבת אליהו מנחה אותו. אמר להם, אתה מבקש ללמוד תורה, עלה לך לירושלים אצל רבי יוחנן בן זכאי. עמד ועלה לו לירושלים אצל רבי יוחנן בן זכאי, ישב לפניו והיה בוכה. אמר לו, מפני מה אתה בוכה? אמר לו, מפני שאני מבקש ללמוד תורה. אמר לו, בן מי אתה? ולא רצה להגיד לו. מה אכפת לך בן מי אני? אני יוצא כאן לדרך חדשה. אני יכירו אותי לפי מה שאני. לא לפי האבא שלי, ולא לפי התואר, ולא לפי שום דבר. זה מי שאני. אמר לו, מימיך לא למדת לו קריאת שמע, ולא תפילה, ולא ברכת המזון? אמר לו, לאו. כלומר, זה היה המצב שלו. אפילו ברכת המזון הוא לא ידע. כלום! עסוקים בלחרוש. עמד ולמדו שלושתן. אז בעצם מה קורה כאן? קודם כל, אנחנו נחשפים פה אל הרב. זה מאוד מאוד מרגש. לדעת שרבן יוחנן בן זכאי, הרב הגדול, מעוז ומגדול, שבאמת עוסק בסוגיות החמורות ביותר, אם הגיע אליו איזה תלמיד, איזה מישהו שדפק בדלת, שלא יודע כלום, הוא מצא את הזמן לשבת ללמד את הדברים הפשוטים ביותר. לי זה מזכיר את הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, שהרב עובדיה היה ראשו בגבעי גבעים של תשובות עמוקות של אבי העומר וכולי, ותמיד היה לו זמן לתת שיחות פשוטות לבעלי בתים ולנחם את ההוא ולדבר עם זה וככה. לא היה, אי אפשר להיכנס, אפשר היה להיכנס אליו, אפשר היה לדבר איתו, אפשר היה. וגם היה, השקיע הרבה מאוד זמן באנשים הפשוטים. אז רבי יוחנן בן זכאי מגיע אליו, וזה מישהו אמר, שמע, בשביל ללמוד, אתם יודעים, אחד הדברים המתוקים כאן במכון מאיר, שאני מאוד אוהב אותם, יצא לי כמה פעמים, יש כאן, אנחנו זוכרים הרי ללמוד עם התלמידים, נכון? יש לנו חברותות. מתי אנחנו לומדים, איתי? יום רביעי. טוב. קרה לי כמה פעמים שתלמידים ביקשו ממני ללמוד לקרוא בתורה. טעמי המקרא. הם לא היה להם בר מצווה, חזרו בתשובה, הם רוצים ללמוד לקרוא בתורה. עכשיו זה, אני למדתי הרבה שנים, גמרא עיון. ללמוד לקרוא בתורה, אפשר לקחת איזה מדריך בר מצווה, או איזה אחד עכשיו שיעור א' שלמד אותך, מה נכון? אבל רבי יוחנן בן זכאי אומר, בא תלמיד, תלמד אותו מה שהוא רוצה. אז הייתי מוצא את עצמי יושב ולומד טעמי המקרא, תענוג. מאוד נהניתי אגב. ללמד את זה. משהו מאוד מאוד תמים, כאילו אתה יושב עם ילד בכיתה א', או ילד בכיתה ד', ה', לא משנה, בר מצווה. אבל הוא גדול, אבל זה, יש בזה תמימות, יש בזה דבר נפלא מאוד. אז אנחנו כבר למדים על רבי יוחנן בן זכאי שהוא כזה. מגיע אליו מישהו שלא יודע כלום, והוא אומר לו, לא, אין בעיה, בוא אני אראה לך, בוא תחזור אחרי, תגיד, ברוך, בראת, אלוהינו, האזנת העולם, כל הכבוד, איזה יופי. יש סרטונים שהרב עובדיה מברך עם הנכדים שלו, ברכת המזון. שיב אותם על הברכיים, תחזור אחריי, הנה, תגיד את זה, תגיד את זה. הוא לא אומר לזה, יאללה, קחו אותם, אני רץ לזה. שב איתם, מלמד אותם. עושה להם אווירון, ככה. אבל אפילו רבן יוחנן, אתם איתי? מעניין אתכם? אבל אפילו רבן יוחנן בן זכאי לא מעריך נכונה את כוונתו של, כלומר הוא מבחינתו השקיע בו חצי שעה, שעה, בסדר, יאללה, כאילו, תמשיך הלאה, משהו כזה. ישב לו והיה בוכה. הוא מגלה, הוא נכנס למשרד שלו לזה, והוא שומע מחוץ לדלת בכיות. אז הוא יוצא אליו. למה אתה בוכה? אמר לו מפני שאני מבקש ללמוד תורה. מה זה הדבר הזה? אתה נותן לי רק כמה הלכות. אני באתי לכאן ללמוד תורה. רבי אליעזר בעצם מלמד אותנו שבלימוד תורה העיקר זה הרצון. למה הוא הולך לרבן יוחנן בן זכאי? לא ענינו על זה. הרי שלמה מאיר בצדק על הפער האדיר הלימודי. כי מתברר שבאמת מבחינה לימודית הפער הוא עצום. אבל מבחינת הרצון רבי אליעזר נמצא שם. הוא ברצון שלו נמצא בבית המדרש הכי הכי אינטנסיבי והכי גבוה והכי חזק. לכן הוא צריך להגיע לשם, הוא הולך לפי הרצון, לא לפי היכולת. זו התשובה. זה כאילו מחשבת אליהו שנבטא בו. אני, אומר לעצמו רבי אליעזר, צריך ללכת למקום שבו הכי רוצים ללמוד תורה. אפילו שאין לי שום ידע, כלום, אני אלך לשם. כי אם אני אלך למקום שלא מספיק רוצים, זה לא ימלא אותי, זה לא יספק אותי. והנה שוב הענבה של הרב. הרב לא אמר לו, תשמע, בוא, תלך פה לקבוצת מתחילים, פה באיזו ישיבת אור למתחיל, או אור לחורש, או כל מיני כאלה, נכון? הוא קלט את הרצון שלו, והתחיל ללמד אותו. רבן יוחנן בן זכאי, הרב הגדול, יושב עם אדם שלא יודע לקרוא, ומלמד אותו א' ב', כי הוא זיהה את נקודת הרצון. ישב לו והיה בוכה, אמר לו, פנימת הבוכה, אמר לו, אני מבקש ללמוד תורה. עמד ולמדות תורה, והיה אומר לו שתי הלכות כל ימות השבוע, ובשבת היה חוזר עלינו מדבקן, כלומר, הוא היה מלמד אותו באופן שמה? שמתאים לו. הוא לא יכול עכשיו לקלוט מהלכים מסובכים בגמרא ולא זה. שתי הלכות, בוא נתחיל מזה, שתי הלכות, ועוד שתי הלכות, ועוד שתי הלכות. ורבי אליעזר, כן, כל יום שתי הלכות, ביחד זה 12 הלכות, כנראה עם ההסברים וכו', ומה היה עושה רבי אליעזר בשבת? חוזר על הכל. הוא מלמד אותו לפי היכולת שלו, הלימודית. אבל את הרצון הוא לא מבטל, כי מי, אתם יודעים, זה כמו אדם גדול אומר משהו פשוט. אז המשהו הפשוט מקבל גודל. רבן יוחנן בן זכאי מלמד את רבי אליעזר שתי הלכות. זה דבר פשוט, אבל זה רבן יוחנן בן זכאי מלמד אותו. אז עם כל העוצמה, ועם כל אהבת התורה, ועם כל הקדושה של רבן יוחנן בן זכאי, הוא מצליח לצמצם את עצמו. אני זוכר שהייתי בכיתה י' א', הלכתי לשבוע ישיבה באיזה ישיבה כלשהי, שהאמת מראש לא התכוונתי ללכת אליה גם ככה, אבל הסתדר לי, היה קרוב לבית, וצריך, היה לי כל מיני עיסוקים. אז... אבל הגעתי, אז הגעתי, אז בוא נראה, בכל מקום יש מה ללמוד. אז אמרו לי, טוב, תיכנס פה לאיזה שיעור, גמרה. עכשיו אני גמרה, גם אוהב ללמוד, וגם גם אז ידעתי גמרה קצת, כאילו, התקלנו גם לבגרות וזה, זה לא ש... אבל זה היה נראה שהכניסו אותנו, היינו קבוצה, לשיעור שדאגו שלא נבין. כלומר, גם הרם שלימד לא עשה שום מאמץ כלשהו לחבר אותנו, להסביר לנו מה, מה מדובר, וגם הוא הביא איזה שיעור כזה מסובך ומפולפל. כאילו, אחרי זה רטרואקטיבית הבנתי שהחווה של ארצו שאנחנו נעבור, זה חבר'ה, אתם לא מבינים כלום, אתם לא יודעים כלום, בואו אלינו ותראו מה זה. משהו כזה. לי עשה בדיוק הפוך. כאן רבן יוחנן בן זכאי בסיפור לא אומר לרבי אליעזר, טוב, בוא אני אראה עכשיו תצוגת תכלית, איך זה נראה למדנות של תורה. הוא מלמד אותו בנחת, מתחילים, לאט לאט, שתי הלכות, ועוד שתי הלכות, ועוד שתי הלכות, אבל עדיין חסר משהו. מה חסר? עשה 8 ימים ולא טעם כלום, עד שעלה ריח פיו לפני רבן יוחנן בן זכאי והעמידו לפניו. ישב לו והיה בוכה, אמר לו מפני מה אתה בוכה, אמר לו שמתני לפניך כאדם שהוא מעמיד מלפניו מוכה שכין. אמר לו, בני, כשם שעלה ריח פיך מלפניי, כך יעלה ריח חוקי תורה מפיך לשמיים. כן? רבי אליעזר לא אוכל כאן. אבל למה הוא לא אוכל כאן? איך? בדיוק. אם מקודם הוא לא אכל בגלל שהוא היה מה? בדיכאון. עכשיו הוא לא אוכל מה? למה? אין לו זמן לאכול. הוא קורא לכם שכשעסוקים באיזה משהו, וואלה, שכחתי לאכול. מה? כל השיעור עכשיו אני צריך לחזור עליו מההתחלה. כבודו יודע לקרוא, כבודו מכיר ניקוד, כבודו מכיר רש"י. שתי הלכות לאדם שלא יודע כלום. זה שתי הלכות, להבין את ההקשר ולהבין מה מדובר ולהבין... ניסית פעם ללמוד גמרא עם אדם שלא יודע מה זה גמרא? ניסית פעם? ייקח לך ללמוד איתו שתי שורות יום שלם. כי אתה צריך להסביר לו, בשביל ללמוד שתי שורות, מה זה משנה, מה זה גמרא, מה זה יקדה אמרי, מי זה רבן יוחנן, מה? כאילו, הם עולם שלם של מושגים. שתי הלכות, ייקח הרבה מאוד זמן. אז... אז מרוב זה שהוא אוכל, ומרוב זה שהוא מתרגש מהלימוד, הוא לא אוכל. ויש לו קצת ריח לא נעים. ריח לא נעים מהפה. אז רבן יוחנן לא רוצה לפגוע בו, אז הוא אומר, שמור, אכפת לך, כאילו, אתה תשב טיפה רחוק וכל זה. ואז הוא בוכה. למה הוא בוכה? כי הוא אומר לו, אני לא מחפש רק רב, אני מחפש אבא. העמדת אותי, טוב, אנחנו כאן, טהרה של ילדים קטנים. מה לכי? לך תפוצץ שם את האירוע, נשמה. צריך לדבר על זה עם דני. אני רוצה יחס. אני רוצה קרבה. אני רוצה דיבור. אני לא רוצה רק קשר לימודי. קשר בין רב לתלמיד הוא קשר נפשי גם. מה, אתה מרחיק אותי? ואז באה מילת המפתח או מילת המהפך בסיפור ובא נעצור היום. מה היא מילת המהפך? מה? בני. אמר לו בני. אני מקבל את זה. את הבן שלי. ומהמקום הזה מתחולל איזשהו שינוי גדול מאוד שעליו בעזרת השם נעמוד בשבוע הבא. אז בשבוע הבא אנחנו נמשיך לסיפור הזה, נסיים אותו. ואז בעוד שבועיים, בעזרתו יתעלה, נלמד גם את הסיפור, את הקצה השני, את אחריתו של רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי אליעזר הגדול, את הוויכוח הגדול שהיה בינו לבין החכמים. אז אני, מי שרוצה לשמור את הדף או רוצה מוזמן, מי שלא רוצה, את מוזמנת להעביר אליי ואני אשמור את זה לפעם הבאה. בשעה 10 הרב יורם אליהו.